שלום לכולם. בשיעור הקודם עשינו מעין מבוא קצר לשיטת הקריאה, שאנחנו הולכים לקרוא ביחד את הספר החדש, ספר שמואל. דיברנו קצת למה השארנו את עצמנו בזה מין שאלה, אחרי שראינו בדברי הימים, שהוא נכתב על ידי שלושה כותבים נבואיים כאלה, נביאים, שמואל הרועה, נתן הנביא וגד החוזה, וראינו שהם בענווה גדולה, השאירו את השם של המייסד הראשון, הכותב שכתב בעצם רק עד פרק כ"ה של הספר, ובענווה גדולה אף אחד מהם לא לקח לעצמו את הספר הבא, ואמר מי כאן זה ספר נתן ומי כאן ספר גד, אלא כולם כופפו עצמם לשמואל, כולל דוד המלך, שהרי דוד המלך גם השאיר לנו אילו ספרים בתנ"ך, נכון? ספר תהילים, ובוודאי שיכול לנכס לעצמו את ספר שמואל ב', למה צריך לחכות שהנוצרים יחלקו לשמואל ב', יבוא דוד ויגיד ספר דוד. לא ככה? רואים ענב, ענב גדול. עוד לפני שקראנו כבר רואים שיש פה ענבה גדולה. בואו ניכנס ונתחיל לקרוא ביחד את ספר שמואל א'. וכמו שאמרנו, אנחנו משתמשים באלף וב' רק טכנית. אין לזה שום חשיבות. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. מגילת יוחסין של אמה. ולא שתי נשים. שם אחת חנה, ושם השנית פנינה. ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח לאדוני צבאות בשילו. ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לאדוני. ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו, ולכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה, ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב. ואדוני סגר רחמה. וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר אדוני בעד רחמה. וכן יעשה שנה ושנה, מדי עלותה בבית אדוני, כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ותקום חנה אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני, והיא מרת נפש. ותתפלל על אדוני ובכה תבכה. ותדור נדר ותאמר אדוני צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. וחנה היא מדברת על ליבה רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע. ויחשביה אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתקרי? נסירי את ינך מעלייך. וטען חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, וישפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האישה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לאות. וישכימו בבוקר וישתחוו לפני אדוני וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה אדוני. ויהי לתקופת הימים ותאר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מאדוני שאילתיו. עד כאן. קראנו נתח גדול, ואנחנו פתוחים לשאלות. אתם יכולים לשאול. רק מכל מי ששואל, שיקח את השחור. מישהו רוצה לשאול? ולזכור שהשיטה היא לשאול שאלות קשות, קושיות, אמיתיות, ממש, וגם שאלות פשוטות. כן.
למה הפעם כן נענת?
יפה מאוד. שאלה ראשונה, מאוד מובלט בסיפור, תמיד ועכשיו. אתה יודע כמה זה התמיד הזה? כן יעשה מדי שנה בשנה, מדי על אותה, כן, תחיסנה ולא תאכל, עד הפעם הזאת. נכון? כמה פעמים? התנך לא מספר לנו. חז"ל מגלים לנו שחנה הייתה עקרה 19 שנה. 19 שנה. עכשיו, הם עולים לשילו, מאז שהתחתנה, היא ובעלה אלקנה, עולים לשילו 4 פעמים בשנה. 3, מה שכתוב בתורה, יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך. ופעם אחת שנדר מליבו. קום לנסוע לאומן, הוא נסע לשילו. מיושן שכזה. כנראה החמור ללא כנפיים לא לוקח אותו עד לשם. עשה ראש השנה ושילו. לכן אנחנו גם קוראים את זה בתור ההפטרה של ראש השנה, וזה מוכח, חז"ל ידעו. נכון, אמרתי לכם שעל דבריו שלמדתי אצלו תנ"ך בנערותי, הרב יהושע בכך, לימד אותנו תמיד לשאול מניין חז"ל ידעו שזה היה גם ראש השנה. אז אני אראה בהמשך. בכל אופן, 19 שנה כפול 4. זאת אומרת, כמה פעמים היא נמצאת בשילו ומתפללת ומבקשת מהשם שייתן לה ילד. מיום ראשון שהיא... מי השנה הראשונה לנישואיה. כאילו, מאז היא כבר מתחילה להרגיש שהיא מתעכבת הלידה, משהו לא בסדר פה. אחרי 10 שנים, אחרי 10 שנים, או מתגרשים, או מתחתן ברשותה עם אישה אחרת. היא אפילו מביאה. פנינה חברת בית ספר שלה. למדה איתה שכנה שלה, למדה איתה ביחד. מוכנה לסבול אותה. ולכן מתחתנים עוד פעם. אין בתנך הרמון של נשים. אלא 10 שנים נוספות עברו, והיא לא יולדת. והיא נגיעה עוד עשור, וזה לא עזר. היא יולדת ויולדת ויולדת. וחנה שום דבר. ובשנה ה-19, זאת אומרת, מי שיודע לעשות מהר 19 כפול 4, כמה הוא מקבל? כמה? 70 ו... 76, לא בדקתי אתכם, אני סומך על דעתכם המתמטית. 76 פעם היא לא נענית. היא בוכה, והיא מתפללת, והיא ודאי נודרת נדרים, היא עושה כל מה שאישה יהודיה יודעת לעשות. חוץ מקבר יונתן בן עוזיאל שלא היה קיים אז, כזכור. שאגב, לא רחוק מהקבר של אלקנה, שבן מירון שם לצפת. אלקנה אבי שמואל, למה הוא, איך הוא הגיע להיקבר שם? אין איש יודע. והיא עושה הכל, ולא קורה כלום. והנה, אתה שואל, מה קרה הפעם הזאת? ה-77, עוז 77, מה קרה? שבפעם הזאת, זה. בפעם הזאת זה קורה. אז מה השתנה? מה נשתנה הפעם הזאת מכל הפעמים? כשאומרים כל הפעמים, מתכוונים ל-76 פעמים, שזה לא עזר כלום. 19 שנה, וארבע פעמים בשנה הם עולים לשילו. 3 פעמים בשנה זה שבועות, זה סוכות, זה פסח, וראש השנה. כלומר, כמה פעמים היא מתפללת ליד הכותל שלא היה קיים? לא היה אז כותל, זה היה שילו, משכן שילו. זה אמנם היה שם כותל, זה נבנה במקום העמודים של המשכן, היה שם מבנה, ועליו היה פרוסה היריעות, היו יריעות פרוסות. זה המשכן. והיא לא נענתה. ביתי בתפילה יקרה ואין עונה. עד הפעם הזאת. בסדר? זאת שאלה מנחה. מה קרה פה? אתה שואל בדיוק את השאלה שבה שאומרים, מה קרה? וזה מאוד מובלט שתשים לב, זאת אומרת, אם שאלת את השאלה הזאת, זאת אומרת שהרגשת באיזה, משהו כיוון אותך לשים לב לזה. זה הניגוד הכי חזק של הפרק. Before and after. בסדר? נכון? אז בואו נשאיר את השאלה הזאת, אנחנו כדרכנו לא ממהרים לענות תשובות. נכון? לא, ודאי לא מהשרבול ולא במיידי. בוא נחכה, נראה לאן זה ייקח אותם. עוד שאלות אם יש. מה עוד עולה בדעתכם לשאול? יש פה שאלות כבדות משקל. כן, רק תיקח את המיקרופון. יפה מאוד. יפה מאוד. הנה, אתם רואים, שיטת התמורים הדליקה לכם את האורות של האוטו. התחלתם לנסוע בכיוון הנכון. אתה שואל שאלה מצוינת. יש פה הפרעה? אתה שואל עכשיו שאלה על הכתוב. למה כתוב? יש פה הפרעה לסיפור. בצורת הכתיבה הכי בסיסית. מי זה אלי בכלל? כאילו, הכותב מסתמך על זה שאתה יודע. אני לא יודע, אני קורא פעם ראשונה. מי זה אלי? מי זה חופני ופנחס? בני אלי, שהם שם כהנים. הרי היה אפשר לכתוב את זה הפוך. והיא בימי אלי. הוא השופט את ישראל בימים ההם, ולא שני בנים, חופני ופנחס, אשר לא ידעו את השם, ויתו אחר הזה, ויעשו ככה, ובני בליעל. ואיש אחד אל קנה, וכו וכו. אם רוצים להנגיד אותם, כי אנחנו יודעים בהמשך שהם בני בליעל, למה דחפו את זה פה? אגב, מכאן ראיה, שהתנ"ך נכתב באופן כזה, שהוא ייקרא פעמים רבות. קראת פעם ראשונה, שאלת את השאלה הזאת. מי זה חופני ופנחס? אתה תגלה בהמשך, נכון? ואז מה אתה צריך לעשות? לחזור עוד פעם לקרוא את פרק א'. אז כדאי שתקרא כל ספר שמואל, ועכשיו תקרא אותו עוד פעם. מראש הוא בנוי ספרותית בצורה כזאת, שאתה נאלץ לקרוא אותו כמה פעמים כדי להבין את מה שכתוב בו. בסדר? הוא כתוב מראש למרבה קריאה. אנשים שקוראים הרבה. זה יאמר לזכותו של אותו מורה שלימד אותי ביסודי, שיעשה לנו מבחנים וחידונים וכל מיני כאלה דברים נחמדים, שהייתי יושב בבית וקורא את השלושה פרקים שצריך למבחן, והייתי מוצא את עצמי בסוף הלילה, בערך בשלוש ולפנות בוקר, שכבר קראתי את כל התנ"ך. לא שמתי לב. ואז אמרתי לעצמי, אוי, המבחן הוא רק שלושה פרקים, אני עכשיו מתבלבל, כי אני קראתי חצי תנ"ך. אז אני אחזור לקרוא עוד פעם, ועוד פעם הייתי קורא, ומוצא את עצמי עוד פעם, בסוף ספר מלכים. והשעה כבר 5 לפנות בוקר. ונמשכתי לזה כל כך, זה כל כך לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא. והתנ"ך בנוי ככה, לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא. וכל פעם אתה מבין, מחדש, מה שלא הבנת קודם. בסדר? אז הנה השאלה הזאת שמראה. מה נדחפו לפה חופני ופנחס בסיפור, באמצע הסיפור המרתק שמספרים לנו איך הם עולים משנה לשנה, ויש פה איזה בעיה משפחתית כזאת שאישה לא יולדת, ויש לה אישה אחרת שהיא כן יולדת, ומרגיזה אותה ומכיסה אותה, ומה דוחפים פה את חופני ופנחס? מי זה אכפת לכם? זאת שאלה חדשה. את רוצה לשאול אותה מההתחלה? שאלה בפני עצמה, אני אגיד, בסדר? בשמך. יש פה משמרת הצניעות, אנשים שומרות על הצניעות. אומרת יעל, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? היא מתפללת, שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ואלי יושב בפתח המשכן, מה זה מסתכל? שומר את פיה. אתם יודעים מה זה שומר את פיה? מה זה שומר את פיה? מנסה לקרוא את שפתיה. זה לא מסתכל, זה מתבונן בעיון מעמיק. נכון, הוא לא מנסה להנות מיופייה, אני בטוח. צדיק גדול. אבל בכל זאת יש אנשים שרואים, לא? מה יגידו המסתכלים? מה אתה מסתכל על שהתפללת? מה זה העסק שלך בכלל? מה עניינך? אין שם אף אחד, אתה אומר. לא ראו. מאיפה אתה יודע את זה? סליחה שאני שואל אותך ככה בתקיפות. אתה רוצה ראייה שאנשים כן יתפללו? מה אתה חושב שחנה המציאה את התפילה? מה יעמוד פנחס ויפלל? אברהם אבינו?
אוקיי, אז אנשים מיוחדים היו מתפללים.
מאיפה אתה עכשיו? הורדת אותנו ליגה. והתנפל, והתפלל. מה? משה רבנו כותב את זה בשביל מי? בשביל פשוטים, פושטים כמוני, שנתפלל גם אנחנו. אם משה רבנו היה צריך להתנפל ולהתפלל, כדי להיכנס לארץ ישראל, אז מה אני צריך לעשות בשביל לזכות בעוד דונם פה ודונם שם? שיתפללו, מה זה? למה שלא יתפללו? למה אתה חושב שלא? יתפללו. השאלה שאלה, מה יצא פה העניין הזה? למה, אתה יודע מה? בסדר. זה באמת היה חידוש גדול. למה צריך לספר לנו את זה? וכי זה מעלה את שבחו של אלי בפנינו, שהוא מסתכל על ה-read my lips של חנה. פרט שולי לגמרי. ועוד הוא כועס עליה, והיא עונה לו בחזרה. אתה שם לב מה קורה פה? מוזר ביותר. רגע, רגע, תשאל את זה מההתחלה. בוא תנסח את זה מההתחלה.
להכיר אותה כבר משהו קרוב ל-19 שנה, והוא כאילו נראה כאילו רואה את ההתנהגות שלה בהפתעה כזאת, היא לא מובן.
לא, זה דווקא פה
והשווה על השיקורה, הוא אמור להכיר את הסיפור
מצוינת,
שלה.
זה שאלה מצוינת. בכלל כל היחס שלו אליה הוא מוזר, כאילו מה הוא צועק עליה, כאילו מה העניין הזה? פה דווקא הייתי כן מקבל את מה שאמרת, מה שמך? לא, לפני.
דוד.
פה אני הייתי מקבל את מה שאמרת על התפילה, הייתי אומר על המיקום של התפילה. יכול להיות שבית המקום שהיא באה לעמוד להתפלל, בואי גברת, את נתקעת לי, מסתירה לי את עונוף, כאילו מה היא נתקעת לו, בואו לפרצוף. כאילו, אולי בגלל זה אפשר לחשוב שהיא שיקורה, את לא רואה את... אני זוכר שפעם, לא אזכיר שמות, אבל הייתי בהזכרה של הרב קוק, הזקן. ואחד בשנותיו האחרונות של הרב צבי יהודה, רבנו. והיה לי מאוד קשה, הייתי בחור צעיר, זה נער בן 19. היה לי מאוד קשה להבין את מה שהרב צבי יהודה אומר, זה פעם ששמעתי אותו מדבר. אבל החוויה שהייתה לי באותו אירוע, זה שנעמד הקהל כולו, זה היה בית הרב הישן, בית הרב קוק, שם ברחוב הרב קוק, והתפללנו מנחה. הרב צבי יהודה דיבר, סיים את דבריו, מתפללים מנחה. מולי עומד יהודי, גדול הרוח וקטן הקומה. לא ידעתי מי זה. מולי יהודי מבוגר, נמוך קומה, זאת אומרת, הוא עמד, עם המקבעת הוא הגיע לי בערך עד לכאן, ככה בערך. והוא מתפלל, ואני מאחוריו, כי זה היה שורות, ככה עמדנו. ככה ישבנו וככה נעמדנו להתפלל. מסתיימת תפילת עמידה שלו, הוא עושה 3 צעדים אחורה, ונעמד לי על הרגליים. פשוט נדרך עליי, דורך עליי. לא ראה אותי ממטר, לא הסתכל אחורה. ואני כבר מתפלל, אוי חזן, תעשה קדושה, מהר, שילך קדימה. התחילה הקדושה, הלך קדימה, אני... נשמתי לרווחה. אחר כך הלכתי שואל, מי זה היהודי? הוא יהודי צדיק, אל תשאל. טוב, דרך עליי צדיק, זה חשוב ביותר. היא נתקעה לו פה, מה את נתקעת? אגב, אחת ההלכות שמופיע בגמרא במסכת ברכות, זה לעולם מה להתפלל אדם אחרי רבו. אז יש לזה מחלוקת בין רש"י לתוספות. לא זוכר כרגע מי אומר מה. אחד אומר, שלא ייראה כמתפלל אל רבו. תעשה מהרבה שלך אלוקים. והשני, לא זוכר מי זה אומר את מה, שהבעיה פה שהוא מפריע לרב שלו. הרב שלו מחכה שהוא, הרי אסור להיכנס לדלת אמות של אדם שמתפלל. נכון? אז הרב רוצה ללכת, והוא מפריע לו. הוא מתפלל מאחוריו, אז הוא מפריע לרב שלו. נכון? אז הנה זה דומה למה שחנה עושה לאלי. מה את נתקעת לו פה מול הפרצוף? מתפללת לו מול הפרצוף. יש זרס נושים, יש בצד, יש איזה מקום. בסדר? זה דווקא אני מקבל. אתה מבין? יש פה איזה... במקום שהיא עומדת ומתפללת מול פניו של אלי הכהן, היא כאילו לא ראה אותו, כאילו... אבל זה עדיין לא מצדיק את זה שהוא ינסה לקרוא את שפתיה. ולא מצדיק את זה שהוא יצעק עליה. יגער בה. משהו תמוע פה בכל הסיפור. כן.
יכול להיות שעשה את זה בכוונה כדי שהוא יראה אותה?
איך נשפוט כזה דבר?
כי עובדה שרק הפעם שהוא אמר לה שהשם לא אמר לה לשלום ולא ישראל ייתן שאלתך, דווקא פעם השם
זוכר
אותה.
זאת אומרת, בגלל הברוכה שלו. אני אגיד לך, היא ודאי לא עשתה את זה בכוונה, זה לא הסתבר, כאילו, איזה רעיון זה, איזה פטנט. עכשיו ישמעו אותך כל הנשים החפצות בשידוך או בעניינים, תקעי את הראש שלך מול איזה רבה ונראה מה יהיה. נראה לי שזה לא הסתיים טוב, ההצעה הזאת. לא עובד. לא נראה שהיא עושה את זה בכוונה, נראה דווקא יותר שהיא אפילו לא שמה לב אליו. וגם, תשים לב לעוד פרט מעניין, שהוא מברך אותה אחר כך, כי היא גם עונה לו. מה זה המקום הזה שהיא עונה לו? לא, אדוני! אתה מעלה על דעתך שאישה תגיד כזה דבר לאדם שכמותו? אני תמיד נותן דוגמה עם אחורה צעירה, יש לה תרמיל כזה גדול, עושה שירות לאומי, יש לה לקחת על הגב את החצי בית, ועולה לאוטובוס, נכון? ועוד נוסעת חינם, כי יש לה כרטיס, היא כזה שהיא מראה שהיא כמו חיילת. והיא מראה את הכרטיס הזה, והנהג עצבני, אפשר להבין אותו. אישים של מדינתנו הם מקור למחלות לב. והיא שם תקועה לו עם התיק שלה, ואת מסתובבת, מזיזה לו שם את המראה, הוא עושה לו עוד כל מיני נזקים, הוא אומר לה, את צועק עליה, ואומר לה, את מוכנה כבר להיכנס פנימה? מה תהיה תגובתה? לא נעמיד למבחן, נכון? אוי, סליחה, לא התכוונתי, בסדר. את מוצאת את עצמך, מסתובבת אליו, ואומרת, תסלח לי, אתה לא תצעק עליי. נהג אוטובוס. כאילו, חשוב, אבל בכל זאת, פה מדובר על נשיא המדינה, ולא שמעון פרס, פה מדובר על הרב הראשי, כן? ובוודאי הרב שלמה אמר יכול להיות עונה לקריטריונים, ומדובר פה על הכהן הגדול. הכהן הגדול, הרב הראשי וראש הממשלה. השופט. השופט. הכהן. הרב הראשי. והגברת הזאת עונה לו. אומרת לו, סלח לי, אתה לא אדון בדבר. מה אתה אומר עליי שהיא קורה? הוא נבעל. סליחה, לא התכוונתי. באמת, שהשם יברך אותך, יאללה. מוזר מה קורה פה. בסדר? אם נפתור את כל הסיטואציה הזאת, ננסה להבין איך זה שבאמת הברכה שלו הועילה. האם זה באמת ברכתו הועילה? או משהו אחר הועיל, מה קרה פה? מה, למה נתרצה? אתה כאילו ניסית לתרץ את השאלה של דוד. אומרת, למה נתרצה הקדוש ברוך הוא בפעם ה-77, מפני שסוף סוף אלי ברך אותה. אז איפה היה אלי 76 פעם? הגברת מסתובבת, הוא מכיר אותה, שאל, העיר קודם, גיל. בסדר? אז תמיד שגם זה דבר נדיר, פתאום הוא נזכר לברך את הגברת. מוזר. עוד הערות או שאלות, אם יש לכם. היום אנחנו נשאר רק עם שאלות. רק עם שאלות. אני מקווה שאני אזכור אותם עד הפעם הבאה, כדי שנוכל גם לרענן את הזיכרון. עוד שאלות אם יש לכם. אם לא, אני אעזור לכם, נכוון אתכם. רק תדבר לתוך ה...
יש כאן חזרה שהוא שואל אותה שלוש פעמים. למה לא...
למה. לא למה. נכון, איפה הטעם נמצא? במילאיל. למה. בעלי קוראים תמיד טועים בזה. למה. למה לא תוכל? אגב, מה ההבדל בין למה ללמה? נכון, אתה רואה, שמים לב פרט קטן? הנה, תמרורון קטנצ'יק. למה? מה ההבדל בין למה ללמה? נו, זה מה שאני שואל, למה להשתמש במילה הזאת? למה שם הכותב המקראי, דהיינו הבן שלהם, שמואל הנביא, את המילים האלה בפה של אבא שלו? תגיד, נו, ככה הוא אמר, ככה דיבר. נו, אז בסדר, מה, כל מה שהוא אמר כתבו? למה זה... זה המילת שאלה, לא עבר והווה. אין... שם אין הטעיה של זמנים במילות שאלה. מדוע זה לא שאלה של זמן. זה שאלת מדוע עשית זה בלשון עבר. אבל מדוע אעשה זה לשון עתיד. מדוע אעשה הדבר הזה, שואל מישהו את פלוני. אז מה זה, מה ההבדל בין למה ללמה? אני אגיד לכם מה שנראה לי פשוט. למה זה חיפוש אחר הסיבה? למה עשית את הדבר הזה? מה תהיה התשובה? כי! הנוער הישראלי יגיד כי בא לי. נכון? למה עשית? כי ככה וככה. נכון? למה? זה לא שאלה למה את בוכה. מה, יש לו סיבה לשאול אותה למה את בוכה? הוא יודע. אז מה הוא צריך לשאול אותה? אז הנה, תגיד למה? אם אתה רואה למה זה מטריד אותך, אז מה המשמעות של למה? הרי הוא יודע את הסיבות שהיא בוכה, כי היא רוצה ילד. אחד, בן לו היה לי ילד קטן, אומרת המשוררת, אורי יקרא לו וכן הלאה וכן הלאה. אז למה, מה הוא שואל אותה? מה זה למה? זאת אומרת, כשהוא יודע את התשובה, למה? אז מה השאלה? בשביל מה? או במילים אחרות, מה הוא בעצם אומר לה? מה? בכל רם תגיד? מה זה יעזור לך? בשביל מה? בשביל מה? או במילה אחת, די. די. בסדר? מה המטרה? מה הטעם? זה למה. למה תבכי. ותראו מה הוא אומר לה. אנוכי טוב לך מעשרה בנים. מה, את רוצה ילד? אני היה ילד שלך. מתנדב להיות ילדך. ומלא הוא יזדקן, הוא יתחיל להתנהג כמו ילד, נכון? ככה זה קורה אצל גברים, נהיים ילדותיים משהו, הוא משחק בג'ולים. כן, עוד הערות, עוד שאלות. כן.
פסוק פה...
כוון אותנו לאיזה פסוק?
פסוק A, והשם סגר רחמה. כאילו, הביטוי הזה מאוד קופץ, איכשהו...
נכון מאוד.
ואותו דבר גם הוא חוזר בפסוק הבא אחריו, הוא כותב כי סגר השם
יפה מאוד, יש פה כפילות.
מעניין אם הבעד הזה גם משחק איזשהו תפקיד, אבל...
יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל באמת זה מסופר רק אחרי שיש לפנינה ילדים, בנים ובנות והשם הוא נותן לה, זאת אומרת לא מסופר מיד, זאת אומרת הסדר הכרונולוגי היה צריך להיות כתוב ויקח וחנה וילך אל כאן, היה צריך להיות כתוב ככה, בוא ננסח את זה בצורה מסודרת, היה צריך להיות כתוב ככה, אני קורא את זה בכאילו, כן, מה היה יכול להיות כתוב פה. ואיש אחד מן 200 צופים ושמו מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירוחם, לא צריך את כל הרשימה בהמשך, נכון? מיותר, צריך את כל הסבאים שלו. מספיק, גם בן ירוחם זה, גם זה, טוב, נו, רגילים לכתוב ככה. בן ירוחם, ויישא את חנה, ותהי חנה עקרה, אין לה ולד. ותווה חנה את פנינה, ויישאיה אל קנה. ותלד לו את, 1, 2, 3. ויהל האיש ההוא מהרים מימים, זה הסדר הכרונולוגי, ככה היה, נכון? ולחנה נתן, לפנינה נתן, ולחנה נתן מנה אחת אפיים. וכל הקטע הזה אנחנו מבינים אותו מתוך הנסיבות. נכון? ואיך אנחנו יודעים אגב שבאמת עם פנינה הוא התחתן אחרי? איך יודעים שעם פנינה הוא התחתן אחרי? אולי קודם פנינה ואחרי זה חנה? השנית. יפה מאוד. איך היה צריך להיות כתוב בעברית? שם האחת חנה, ושם השנית פנינה. או שם אחת חנה, ושם שנית פנינה. שמים לב את המשחק של ה' הידיעה? חנה היא ללא ה' הידיעה, היא לא האחת, ופנינה היא השנית. המשחק הזה מלמד שעם חנה הוא התחתן ראשונה, אבל היא אחת. היא לא עושה מעצמה הגברת. לא כמו שקרה עם שרה והגר. שהגר ראתה שהיא נכנסה והיא מתחילה בהיריון וזה, אז היא תפסה לעצמה מקום. ואז שרה אומרת להעיף אותה. והיא גם כאילו מתעללת, קצת מתעמרת בה. להחזיר אותה למקומה הנכון. חמסי עליך, הנה נתתי שפחתי לחיקך ותרק יהרה ותקל. כן? והיא מתחילה לעשות קונצים. פה חנה לא מתייחסת לפנינה, למרות שהיא אחר כך מציקה לה גם, מכעיסה אותה, מרגיזה אותה. ולעומת זאת, חנה, אלקנה מתייחס לפנינה בה' הידיעה של השנית. זאת אומרת, מאוד מובן איפה היא ממוקמת. היא השנית בה' הידיעה. זאת אומרת, חנה היא בעלת הבית. ופנינה גם נמצאת פה. בסדר? רואים את הסידור? סדר הדברים. ולעומת זאת, חנה אחת, זאת אומרת, תראו איך שומרים בעדינות מצד אחד על כבודה של חנה, ומצד שני על כבודה של פנינה. איך מסתדרים עם שתי נשים? שלא נדע מצערות, כמו שאומרים. מסתדר עם אחת קודם, אחר כך נראה הלאה. כאן רואים איך הוא בעצם מתנהל אל מול שתיהם. חנה היא מרכז, אבל היא אחת, היא לא האחת. לא מאדירים אותה, היא גם לא מאדירה את עצמה. ופנינה היא השנית בה' הידיעה. זאת אומרת, היא יודעת שהיא באה שנייה. אז למה היא מרגיזה אותה? למה היא מרגיזה אותה? מה אתה אומר זה האופי שלה? מה לא בדק טוב לפני שתחתן? שיש לה מתון נשיא ויתתה כתוב. תבדוק טוב במעשיה שלא תהיה רעה וקנטרנית. צרתה. גם כתוב פה, צרתה. אלקנה, התכוונת להגיד. אלקנה אוהב יותר את חנה. אבל זה מובן. אני לא חושב שבגלל זה פנינה עושה את זה. למה צריך להמציא? זה כתוב. כתוב. למה היא עושה את זה? למה היא מכעיסה? גם כעס. זאת אומרת, היא... מה זה מכעיסה? והיחיסתה צרתה גם כעס.
שמעתי שאומרים שהיא רצתה שהיא...
איך האומרים האלה ששמעת אותם אומרים, איפה הם יודעים? איפה הם יודעים? כן. זאת מניין להם. הנה לך שיעור ראשון, איך קוראים נכון תנ"ך. כתוב במילה אחת. במילה אחת. הם ידעו את זה ממילה אחת. לא, זה מה שהיא עושה. וכי עשת צרתה גם כעס, תכף אני אסביר את הצמד המילים, המשפט המוזר הזה, נכון? מספיק להגיד, ויחיסת הצרתה, מה זה גם כעס? אני אסביר את זה. יפה מאוד. בעבור. מה זה בעבור? בעברית, כל פעם שהופיע בתנך, במילה בעבור זה חיובי. זה חיובי. זאת אומרת, היא הלכה להצבן אותה לשם שמיים. שמעת כזה רעיון? להצבן מישהו לשם שמיים? לא לנסות. לא כדאי. לך תדע מה, איזה, לא כולם הם חנה, אתה יודע, שהם מתעצבנים ו... שיודעים גם להתעצבן לשם שמיים. אתה רואה שמעצבנים מישהו, מתעצבן.
אתה מבין לצייר אותה כאישה, אישה טובה
ואישה רעה. אז רואים שלשם שמיים נתכוונה. לשם שמיים נתכוונה. מאיפה חז"ל יודעים להגיד שלשם שמיים נתכוונה? זה שכתוב, בעבור ארעימה, כי השם סגר בעד רחמה. זה ההסבר למה זה כתוב כפול, סגר בעד רחמה פעמיים. כי זה גם מה שמניע את פנינה לעשות את מה שהיא עושה. בואו נסיים באמת, נשארנו עם הרבה שאלות, ברוך השם, טוב לנו בכך. חלקם שאלות מאוד מרכזיות, שמתם לב, שאלות מהותיות, כמו השאלה למה זה התעכב עד עכשיו, וכמו השאלה למה אלי שומר את פיה, מה הוא מסתכל עליה בכלל, ולמה צריך לספר את כל הסיפור הזה. וירידה פה לפרטים קטנים כאלה של... מי האישה ומה היא עושה, חסת הצרתה גם כעס, אמרתי, הבטחתי שאני אסביר את זה, הכוונה שהיא מכיסה אותה עד שהיא רואה שהיא מוציאה אותה מהכלים. זאת אומרת, המטרה היא בדיוק, עד אז, כמו שאומרים בצבא, הורית ולא וידית כאילו לא ציווית. אם אתה נותן הוראה ואתה לא בודק שעשו, אם את מעצבנת אותה והיא לא מעצבנת, אז זה לא שווה. היא הצליחה להביא אותה למקום הזה. זאת אומרת, היא חיפשה את זה מאוד. הרבה פעמים אומרים אחד לשני, נכון, אל תקחי ללב, אל תיקח ללב. אז הוא אמר לך זה, בסדר, מה קרה? יש מצבים שהוא מחפש, אומרים, צריך לריב, צריכים שניים. בשביל שלום, מספיק אחד. לא צריך, כדי לא לריב, לא יודע, שלום. שלום גם צריך שניים, אבל בשביל לא לריב, מספיק אדם אחד שלא עונה. נכון? מקובל ככה לחשוב. אז היא התחילה ככה, היא לא ענתה לה, כאילו, בסדר, אז היא אומרת לה, אז מה קרה? אגב, חז"ל מצאו את הדרך, איך היא... הוציאה לה תמיץ. זה לא היה כל כך קשה. הם גילו את השיטה. אבל הם הבינו את זה מתוך זה כתוב, היחסתה צרתה גם כעס. זאת אומרת, ממש הביאה אותה למקום הזה. היא הכעיסה אותה. הצליחה. והיא עושה את זה כדי שהיא שבר ליבה והיא תתפלל. היא רוצה לעזור לה. היא יודעת שהיא השנית. היא יודעת שהיא פה כדי שחנה תלד. לכן הם לא התגרשו. הם לא התגרשו. הם הביאו אותה. נועל שבעולם, אישה לא יכולה לשאת את זה, אז היא תתגרש. תתגרש. אז חז"ל מבינים מכאן, מהמשפט הזה, שהיא תיארה מצב קיים, שבניה של פנינה מתו. כל ילד שנולד לחנה נפטר בן לפנינה. ולכן צריך להיזהר לו לעצבן בן אדם אפילו לשם שמיים. כי... לך תדע. בואו נעצור כאן, לעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו ננסה קצת גם לגעת בתשובות. אני כמובן אשחזר טיפה את השאלות וננסה לגעת ברובד יותר עמוק. עד כאן, לילה טוב, חודש טוב.